האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
שלום נטלי סמסון.
שלום עדי פלד.
אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה, למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, כדי להזמין אותנו ואת אורחנו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. אני אפתח בציטוט, שמתחבר לי לאורחת שלנו היום, מהיום הראשון שפגשתי בה. במקרה או שלא במקרה, זה ציטוט שפעמים רבות מיוחס בטעות לגבר, נלסון מנדלה, אך במקור כתבה אותו אישה, מריאן ויליאמסון. הפרט הפמיניסטי הזה עוד יפגוש אותנו בהמשך הפרק. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמה אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. זה האור שבנו, לא האפלה שבתוכנו, שמפחיד אותנו יותר מכל. אנחנו שואלים את עצמנו, איזו זכות יש לי להיות מבריק, יפהפה, מוכשר ואהוב? למען האמת, איזו זכות יש לך לא להיות? אין שום דבר נאור בלהצטמק כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון. ככל שניתן לברק שלנו להעיר, אנחנו מעניקים, בלי מודע, רשות לאחרים לעשות כמונו. ככל שנשתחרר מהפחדים שלנו, נוכחותנו תשחרר אחרים מפחד. האורחת שלנו היום היא מה שקרוי בשפה המקצועית One of a Kind. כשמאחורי הקריירה ביטחונית מרשימה, היא מנהלת היום ארגון של כמה עשרות נשים ושני גברים, מהמשובחות והמשובחים ביותר שישנם.
לגמרי.
ארגון שעוסק ברווחה נפשית ולהרבות טוב בעולם. כששואלים את העובדות שלה עליה, שומעים סיפורים שאינם מובנים מאליהם על מנהלים. סיפורים של מנהיגות נשית שהיא גם רכה וגם עוצמתית. שרואה את האדם הפרטי הרבה לפני העובדת, שמיישמת פסיכולוגיה חיובית הלכה למעשה, שקופצת לשטח להנחות סדנה במקום הנחה שלא יכולה לעשות זאת, שסופרת עם העובדות של השבועות הריון, שמביאה מצרכים למרגריטות בשקיעה וגם תכין אותן עבור קבוצה של מנחות לפני סדנה, אבל אל תגלו, שאומרת קודם כל כן לכל הצעה ותבחן כל אפשרות ודרך לעמוד בה ולהיטיב עם מי שרק אפשר. שלא מפספסת הזדמנות לצעוד יחד עם קולגה בחול על שפת הים ביום של כנס מקצועי גדול, שמייצרת חיבורים עם מגוון עצום של אוכלוסיות שונות ללא הבדלי דת, גזע ומין, שדואגת תמיד שהארגון שלה יפעל גם פרו בונו בזירות הזקוקות לכך, שמתעדפת גם את הרווחה הכלכלית וגם את הסיפוק המקצועי של עובדיה, שלא מוותרת אף פעם על אודם אדום של שנל, ואם אפשר גם נעליים תואמות.
בדיוק כמו היום.
בדיוק כמו היום, במקרה או שלא במקרה. אני בטוחה שמנחות ומנחי מיטיב שמאזינים לנו מחייכים עכשיו חיוך נעים של חיבור ואהבה, ואני לא יודעת על כמה מנהלים אפשר לומר בוודאות שכך ירגישו העובדים שלהם כשמדברים עליהם. אני מאוד מתרגשת. אנחנו מאוד מתרגשות ושמחות לארח היום את דוקטור עידית זכאי אור, מנכלית מרכז מיטיב לחקר ויישום הפסיכולוגיה החיובית, המנהלת שלנו, חברה שלנו. ברוכה הבאה.
ברוכה הבאה, עידית.
וואי, ברוכות הנמצאות. טוב, לדעתי, כאילו זה, מכאן זה עכשיו זה רק יכול להידרדר, אבל יאללה, בוא ניתן איזה צ'אנס. כבר הגענו.
אז בוא נתחיל כמו שאנחנו מתחילות, לעתים פה בפודקאסט הזה, ונבקש ממך לקחת 4 דקות, ולספר לנו את סיפור חייך, מפורט ככל האפשר. 4 דקות, אני אקח פה סטופ
כן, הרגע. עדי אחראית על השעון, okay. כרגיל.
לא, לא, אנחנו לא, אף פעם לא נותנות לכם להתכונן מראש, אז...
בסדר גמור.
מוכנה?
As ready as I'll ever be, מה שנקרא.
3, 2, 1, יצאנו לדרך.
אוקיי. אז נולדתי וגדלתי בכפר חיים, שזה מושב ליד נתניה. גם הוריי נולדו וגדלו בכפר חיים, וכך מעולם לא הייתה לי סבתא בעיר. אז אני כפרייה ב-100%. חלק מהגדילה הזאת במושב, המשמעות שלה בתקופה שבה אני גדלתי, היה שנוהגים על טרקטור מהרגע שמגיעים לקלאץ', שאצלי בערך זה היה גיל 11. לא היה עוד רישיון. שאפשר לשכנע את הורייך לקנות לך אופנוע לפני גיל 16, כדי שלא תיסעי עם הבנים, כי אי אפשר לסמוך עליהם. ופירושו גם לעבוד בחקלאות וככה ללמוד מה חשוב באמת כשמנהלים עסק חקלאי, שזה אומר דבר ראשון, העובדים שלך ושלך. אז גדלתי קצת במהלך, במהלך חיי המשכי. כשהייתי בכיתה י"ב, נסעתי למשלחת נוער של משרד החוץ לארצות הברית. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול. כי לפני זה רציתי גם, אבל ההורים שלי לא הרשו, כי הם אמרו שאסור לבזבז דולרים למדינה. אז אם נוסעים למען המולדת הזה, בסדר. ושם פגשתי הרבה מאוד חברים למשלחת, שגדלו אחרת ממני. גדלו עם הורים פרופסורים, הורים שופטים, היו בשליחויות בחול. ואני זוכרת שזו הייתה הפעם הראשונה בחיי שהסתכלתי מסביב, ואמרתי, וואו, יש אנשים יותר מוצלחים ממני. זו הייתה חוויה. בצבא שירתתי בחיל המודיעין, ואז ללא טיול אחרי צבא, שזה אגב משהו שאני מאוד מתחרטת עליו, המשכתי ישירות לאוניברסיטה, למדתי באוניברסיטת בר אילן, רציתי ללמוד פילוסופיה כי זה מעניין, זה למדתי מחברי רביב מהצבא שהוא חבר שלי עד היום, ופסיכולוגיה כי אני אוהבת אנשים. מאוד נהניתי מהלימודים, ממש הייתי באה לאוניברסיטה מדי בוקר באושר עצום שמלמדים אותי דברים מרתקים. לא התקבלתי ללימודים האלה בבר אילן, כי חסרו לי איזה 2 עשיריות לממוצע. אז עשיתי קוקו יפה, ולבשתי את הטובה בחולצותיי הוורודות. והלכתי להיפגש עם ראש החוג לפסיכולוגיה דאז, חנניה גלובמן, שהביט בי בחיוך וקיבל אותי ללימודים. בסוף התואר שסיימתי אותו בהצטיינות יתרה וזה וזה, ניגשתי לה ואמרתי לו תודה שהוא קיבל אותי. אז הוא חייך את אותו חיוך מלפני 3 שנים, ואמר לי, קיבלתי אותך כמו כולם. ואז התקבלתי למסלול ישיר לדוקטורט, שהיה מרתק ומדהים, ומאוד נעזרתי בראש החוג דאז, פרופסור מריו מיקולינסר, דמות רלוונטית לסיפור, מכיוון שהמנחה שלי חלה מאוד, והיה צריך שמישהו ייקח את הילדה הקטנה הזאת שעושה דוקטורט ויביא אותה עד סופו, וזה מה שמריו עשה. אבל אני קצת ככה הכזבתי את מריו, כי בשנה האחרונה לדוקטורט התחלתי לקבל מכתבים מהמדינה שהזמינו אותי להתמיין לעבודה בעלת אתגר ועניין. התמיינתי לתדמתי, התקבלתי גם, אז אמרו לי, בואי לעבוד, אמרתי, לא, יש לי דוקטורט לגמור. אז סיימתי את הדוקטורט מסלול ישיר 3 שנים, ואף בהצטיינות, לא ברור לי עד היום מדוע, אולי מריו יודע. ואז 19 שנים עסקתי בעבודה בעלת אתגר ועניין למען המולדת, שהייתה מדהימה, וכשאני הגדולה אני אסופרת ואכתוב עליה ספר. בין לבין גם ניסיתי לירון, ילדתי את אורי, תמר וניצן.
3 בנים.
3 בנים, אפילו הענקתי אותם. המקומות שבהם אני שאבתי חלב, באמת, כאילו גם עליהם אפשר לכתוב ספר. שירותים של מטוסים, באמת דברים מאוד אקזוטיים. אחרי 19 שנים, ירון אמר, מתוקה, תמכתי בך, עכשיו תורי. בואי, נוסעים לקליפורניה. כי הוא הקים סטארט-אפ. נסענו לקליפורניה, היו שם כמה שנים שבהם הבנתי את המשמעות של להיות woman of leisure. זה ביטוי שאני ממליצה לכולם להעמיק בו. זה האפשרות לעשות מה שאת רוצה. עשיתי מה שאני רוצה, שזה כלל קורסי אפייה מקצועיים, להיות אימא של הילדים שלי, להיות בכל ועדי ההורים האפשריים, זה היה 3 בתי ספר, זה היה משרה מלאה, להתנדב בבית ספר לילדים בסיכון, בעיר מצוקה ופשע שסמוכה לפאלו אלטו ששם גרנו. ואז חשבתי שכשאני הגדולה, אני צריכה להיות מנהלת בית ספר לנוער בסיכון. ולכן למדתי בשובי נוער הוראת אנגלית, הספקתי שנה שלמה להיות מורה ומחנכת ליוד 7, כיתת אתגר נוער בסיכון בפרדס חנה. ואז קיבלתי טלפון מפרופסור ענת שושני באוניברסיטת רייכמן, ששאלה אותי אם אני רוצה להיות המנכ"לית של מיטיב. יומיים היה לי כאב בטן גדול, ואז אמרתי, כן, זאת בחירת הקריירה הכי טובה שעשיתי.
אז היה לי קשה לעצור אותך, כמובן שעברו כבר 4 דקות.
אוי, סליחה.
אין בעיה, אבל...
אבל כאילו, נראה לי כל חיי.
סך הכל, כן, עשית את זה טוב, you did it good. אז באמת, אם כבר מדברים על זה, את תמיד אומרת שיש לך את הג'וב הכי טוב בעולם, להיות מנכ"לית מיטיב, מה הופך אותו לכל כך טוב?
דבר ראשון, האנשים. כלומר, הנשים ושני הגברים. שהם הצוות של מיטיב, כי באמת, באמת, זה אוסף נדיר של אנשים מדהימים, בעלי יכולות מגוונות עמוקות ומרגשות, וגם מיומנויות בין אישיות כמובן מדהימות. ואנשים שבאו לעשות טוב, אנשים שבאו לעשות את העולם מקום יותר טוב, אז זה באמת, אני חושבת, כשבאים למקום שעובדים בו, אז האנשים זה הדבר הכי חשוב. הדבר השני הוא שבאמת אני מאוד מתחברת למשמעות של המקום הזה. ויוצא לי הרבה מאוד פעמים לדבר עם אנשים על לשם מה הקימו את מיטיב, כדי לתת את כלי הפסיכולוגיה החיובית לכמה שיותר אנשים. כי כלי הפסיכולוגיה החיובית בעצם גורמים לאנשים להיות יותר טובים, וכך להפוך את העולם למקום יותר טוב. ולנהל את עצמם יותר טוב, ולהושיט יד לזולת. להושיט יד לזולת ולהיות... באמת הגרסה הכי טובה של עצמנו. וזו גאווה עצומה להיות במקום שעם אנשים נהדרים עושה את העולם מקום יותר טוב. מלבד זאת, אני מאוד מאוד בעייתית מבחינת סמכות. ככה, כאילו, ההורים שלי היו מאוד צעירים שנולדתי, אז הם לא הפעילו עליי יותר מדי סמכות. יצרו מפלצת. ולכן הדרך הכי טובה לנהל אותי היא לא לנהל אותי, וזה סוג של מה שקורה עכשיו. מי שמנהל אותי הכי טוב, אגב, הוא הצוות של מיטיב. שעושה לי עם הגבות, במקרה הצורך. לפעמים גם מוסיפות איזה משפט שגורם לי להבין. ומכיוון שאחת המיומנויות שהן מיטיב הכי טובות בהן זה מתן משוב מיטיב, אז אני מקבלת פה המון משובים לשיפור בצורה שבא לי ליישם אותם. אז זה עוד דבר שמאפיין מקום עבודה נהדר. נראה לי...
כן, הרבה סיבות.
הרבה סיבות.
תגידי, ידי.
בטח שכחתי כמה.
מה זה פסיכולוגיה חיובית בשבילך? בחיים שלך.
זאת האפשרות, אני חושבת, לעשות את מה שהוא קצת טבעי לי, אני חושב, לעשות משהו קצת טבעי לי, והוא לחפש איך להתמקד בטוב, בפוטנציאל של הצמיחה, במה שגדל, במה שעוזר. לכן אגב אני ממיינת כה איומה. כי אני בכל אחד שמתמיין, מתמיינת ומיטיב, רואה את מה שיכול לצמוח. ולא ככה ממיינים אנשים. אבל למזלי יש פה מי שעוזר לי. אז זאת הפסיכולוגיה החיובית מבחינתי. באמת הפוקוס על המקומות האלה, שמוציא מכולנו את הכי טוב שלנו.
איפה זה מלווה אותך בחייך האישיים? הפסיכולוגיה החיובית.
א', יש כאן באמת סל מיומנויות שלמדתי אותו כאן, לא הכרתי אותו קודם כל כך, חוץ מאשר הסדנה שעשיתי בפאלו אלטו, תודה נטלי. דבר ראשון, באמת, ההבנה שאפשר להשפיע לחיוב על כל דבר שאני חווה.
למשל מה? נגיד משהו באמת מהחיים.
היה לי עכשיו 2 שנים, מה שנקרא, לתרגל את זה באינטנסיביות מהחיים.
בהחלט. את יכולה להגיד על זה מילה?
כן, כן. אז שני הבנים שלי בילו את 2 השנים האחרונות בסיכון חיים מתמיד.
אורי קצין בשריון במילואים.
אורי והתמר שניהם קצין לשריון, אורי במילואים והשתמר עכשיו בקבע, התחיל את המלחמה בסדיר. והיכולת לנהל את עצמי אל מול הדבר הזה, דרשה הרבה מאוד פסיכולוגיה חיובית. הכלים של... לנהל את הרגשות שלי, להסיט את המחשבה למשהו שייטיב איתי במקום שיקשה עליי. היכולת להושיט יד לאנשים אחרים ולתת להם את הכלים האלה, שבעצם בעודי נותנת אותם לאחרים, הקשבתי גם בשביל עצמי. וזו הייתה הפסיכולוגיה חיובית מיטבה.
אז באמת, השנתיים האלה, אני חושבת שכל מי שמכיר את עידית יודע להגיד, שעידית היא ידע בכל, היא זמינה תמיד, אבל דבר אחד... יוציא אותה מכל פגישה, מכל הרצאה, מכל מופע שבו היא משתתפת. אם יש מספר חסוי שמתקשרים בטלפון, אוי אוי, אולי זה איתמר, אני הולכת לענות. וצריך להגיד, איתמר בילה יותר בעזה מאשר בישראל בשנתיים האחרונות, משמעותית.
אז על לבנון וסוריה.
אם אנחנו מפרטים עד הסוף, נכון? אז המקום ראשון, אחר כך גם לבנון וסוריה היה, ובמקביל לעתים גם אורי היה מגויס, ואני חושבת שהדבר הזה של להיות זמינה עבור הילדים שלך, זה אחד מהדברים שהכי מאפיינים אותך, על אף היותך אשת קריירה מאוד עזה, ובאמת, הדרך התמודדות שלך, כמו שאמרת, בין השאר הייתה להתגייס למען, נכון? מאוד ליווית. את האימהות של הפלוגה של איתמר, ואת הפצועים, ואת ה... מי שהיה צריך אותך, את שם בשבילו. זה מאוד
עד. ובהלוויות, ובכל מקום, את נמצאת בכל מקום.
נכון, האימהות של החטופים מהחטיבה של הבנים, ובאמת זה משהו שבנפשך וחיית אותו כמעט בכל רגע. זה היה, מה, במקום לשקוע לחרדה? זה היה... איזה אנטידוט למחשבות או תחושות קשות שלא רצית לצלול לתוכן. מה היה שם? זאת הייתה בחירה מודעת? בוא נתחיל מזה.
זאת הייתה בחירה מאוד מודעת.
כן.
ראשית, אני באמת ביליתי בבתי אלמין בשנתיים האחרונות יותר מושי, ביליתי בחיי אי פעם. ובלוויות והזכרות הכי גרועות כמובן. והתאמר, בני, לא הבין למה אני הולכת ללוויות ולשבעות ולהזכרות האלה. כי זה חברים שלו. אז אמרתי לו שראשית ההורים שלהם זקוקים לאנשים שיהיו שם, ושנית, זאת דרכי להגיד תודה על זה שהבן שלי לא שם. זה אחד, שתיים, מכיוון שהקשבתי כשלמדתי פסיכולוגיה לפני 30 ומשהו שנים, אז המחקרים הראשונים בפסיכולוגיה חברתית מדברים על מה משפר את הרווחה הנפשית. הדבר הראשון שמשפר רווחה נפשית הוא עזרה לזולת. ראשון. וזה משהו שגם טבעי לי, וגם כאן ידעתי, שאם אני רוצה להרגיש יותר טוב, אני צריכה להיות שם בשביל אחרים. וזה באמת, באמת עזר. באמת עזר.
יש רגעים שזה לא עוזר?
בוודאי.
איך זה נראה כשזה לא עוזר?
זה נראה כמו הבנה של מה עלול לקרות, אוקיי? ומה המשמעות של מה עלול לקרות. ושהיה בזה רגע, ואז ההבנה שזה לא משרת אותי, ואז אני עושה עם זה משהו. ויש סל כלים של דברים שאפשר לעשות, שהטוב שבהם הוא כמובן ללכת לחתור על הסאפ בים. והשני הוא להחליף מחשבה רעה במחשבה טובה, ובניתי כמה מחשבות ממש ממש טובות, חלקם כבר התיישמו, חלקם תתיישמנה בעתיד, אבל...
איטליה, ספטמבר 2026.
איטליה, ספטמבר 2026, שהוזמן כאילו בלב המאפליה של המלחמה, הוזמנה חופשה משפחתית בטירה קטנה ליד פירנצה.
אחרי שחרורו של
אחרי
איתמר,
שחרורו של
שבו
איתמר,
יבוא.
אחרי שאורי ושירה יסיימו את הבחינות, לפני שנטע תתחיל בלימודים, כולם מיושרים על התאריך. ועוד ועוד, אבל למשל אפילו, יש שירים שאני יודעת, או מוזיקה שאני יודעת שמרימים לי. אז יש לי, מה שנקרא בשלוף, את השוסטקוביץ' ולס מספר 2, מרים, סמה, ועוד. אז באמת, זה לא שאני לא מכירה את המציאות. פשוט יש היבטים של המציאות שאין צורך להתחבר אליהם, כי הם באמת לא מיטיבים איתנו.
סיפרת ששבעה באוקטובר תפס אותך ואת ירון בחול.
בפריז.
ולא הצלחתם למצוא טיסה חזרה.
נכון.
ואז ככה, מתוך ההבנה ששני בנייך כבר התגייסו, ואמרת לירון משהו כמו, טוב, זה אולי פעם אחרונה בחיים שלנו שאנחנו באמת שמחים. בוא נהנה מזה.
ממש כך. ממש כך היה.
זה רגע מאוד עוצמתי.
זה היה רגע של הבנה שהחיים עלולים להשתנות, ואנחנו לא יכולים לשלוט בדרך שבה הם השתנו. אז בואו נראה מה אנחנו כן יכולים לשלוט. בזה שאנחנו עכשיו תקועים בפריז, לא רוצים להיות כאן, אבל תקועים כאן. אז בואו ננצל מה של העיר הזאת יש להציע. אגב, זה הצליח במידה מסוימת, אבל כמובן לא ב-100%, כי החדשות המשיכו להגיע, והן היו רק יותר גרועות אחת מהשנייה. ולכן, בדצמבר שעבר, נסענו שוב לפריז, ירון קנה כרטיסים חצי שנה קודם לקונצרט של פול מקארטני. אמרתי לו, תגיד לי, מלחמה, מה אתה קונה כרטיסים? הוא אמר לי, את הכרטיסים אפשר למכור, את הטיסות אפשר לשנות, קונה. קנה. זו הייתה חוויה מתקנת ומכוננת של בוא נהיה שוב בפריז, כשהמצב יותר טוב. באמת, אף ילד לא היה באף חזית כשהיינו בכמה ימים האלה. וכן, אני יכולה לראות את ההבדלים בין אוקטובר 23 לדצמבר 24.
אני רוצה לשאול אותך, עידית, יש משהו, גם ממה שסיפרת, שהוא מאוד שורשי אצלך. את מאוד מחוברת למדינה הזאת, את מאוד מחוברת לעם הזה. ובאמת, כאילו, רק מלהביט בך, אני רואה שכל דקה פנויה שיש לך, את איכשהו באיזושהי תרומה לעם הזה באיזושהי צורה. ואני רוצה לשאול אותך, מה עשה לך השביעי באוקטובר?
באופן מוזר, הוא לא... אני לא יודעת למה, באמת. אולי אפשר לחשוב על זה רגע, אבל...
הופתעת?
יש כל מיני תרחישים שמתרגלים אותם, והתרחישים של מחבלים יוצאים ממנהרה בבארי, זה... זה תרחיש שכבר שמעתי אותו קודם. עכשיו גם, אני חושבת שבמובן מסוים, זה שלא היינו פה, אז לא היינו כאילו ב-100%, לא הבנו בהתחלה באמת מה קרה, זה קצת הגן עלינו. ואז אחר כך, חוץ מסרטון שבמקרה ראיתי וחשבתי שזה עומר נוטרה, ובסוף זה היה מתן אנגרסט, שפשוט אני ראיתי את הסרטון והתחלתי לצרוח, כי ראיתי שם את הילד שלי, אז בעצם לא, משהו כאילו הפריד ביני לבין האירועים. והעובדה שהגדוד 77 של הבן שלי, שהיו שם, נלחמו כמו אריות, וגם במה שהם עשו, הם הצליחו. אז זה משהו שנתן לי איזשהו חיבור למה שכן תפקד. כלומר, היו דברים גדולים שלא תפקדו, שאותם צריך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, שתוקם מתישהו, אבל היו דברים שכן תפקדו. ואני הרגשתי קרובה לדברים שתפקדו, ואני חושבת שזה עזר בהסתגלות לדבר באמת הבלתי נתפס הזה של ליקוי מאורות. עוד דבר שהיה, זה שחודש לפני המלחמה, היינו כולנו בלטרון, לכבוד 50 שנה למלחמת יום כיפור, שאבי נלחם בה בחטיבה 14. ואיתמר, שכבר את שמו שמעתם, הגיע לשם במדים, הסענו אותו מהמוצב שלו ליד כיסופים, שבשבעה באוקטובר נשרף כולו, ולא הקים אותו מחדש. אז איתמר הלך שם ככה כולו שריונר גאה, וכל הסבאים שבעיניים שלהם רואים את ההלם קרב של יום כיפור, כל מי שבא מולי ונלחם שם, ראיתי את זה בעיניים שלו, זה פשוט מדהים. חייכו אליו ואמרו לו, חטיבה 7, חצי 14.
מה זה אומר?
שאנחנו יותר טובים, אנחנו כפול טובים מחטיבה 7.
הבנתי, הבנתי.
זה דברים של בנים כזה.
אוקיי.
אבל החיבור לטראומה ההיא, חודש לפני הטראומה החדשה, זה משהו שגם נותן איזושהי הבנה שדברים כאלה, ליקויי מאורות, קורים. ו-50 שנה בין ליקוי מאורות אחד לשני, זה אומר שלמדנו משהו ואז שכחנו אותו וצריך ללמוד אותו מחדש, ואולי הלמידה החדשה תחזיק יותר זמן.
ובאמת החיבור למה שמתפקד, זה מה שבעצם מציל אותך מאז ועד היום.
נכון.
גם בתוכך.
נכון.
הדגש על מה שמתפקד. ובתור יוצאת מערכת הביטחון, היה שם איזה, הייתה אכזבה? הייתה תמיהה? או הפתעה במובן הזה?
אני חושבת ש... אני תהיה ועדת חקירה, אוקיי? התחקו. אבל היו כאן באמת...
במהרה בימינו.
במהרה בימינו, אמן. אני חושבת שהיו כאן... הרי מודיעין תמיד מעריך, מודיעין לעתים לדירות יודע. כלומר, למעט דברים טקטיים של סיכול ספציפי. מודיעין לגבי אירועים גדולים עושה הערכה על סמך נתונים. והערכות, הרבה מאוד מקרים, שגויות. ותמיד יוהרה היא כזו שמובילה. עכשיו, אני לא הכרתי את ראש אמן היהיר. והייתה קונספציה שטופחה בידי בעלי עניין. אבל מה שברור, שגם טקטית, אם היה שם עוד גדוד, זה היה נראה אחרת. כן. אם בלילה זה היה קורה משהו אחר, זה היה נראה אחרת. אז בקיצור, ליקוי מאורות, כשהוא across the board, הוא מביא לתוצאות באמת הרסניות.
כן. מה למדת על אנשים מהשנים שלך בשירות?
על אנשים.
למדתי שיש, זה מסוכן להגיד משהו שנכון לגבי כל האנשים, אבל זה נגיד הרוב המכריע של האנשים. אז ראשית, אפשר ליצור קשר אמיתי ומשמעותי עם כל אדם. וזה, כל אדם יכול לפגוש משהו אצל אדם אחר. ולא משנה מי הוא ומה תרבותו ומה האידיאולוגיה שלו. ואחד הדברים המדהימים שהרגשתי שקרו לי, הוא שפגשתי את הגרועים שבאויבינו, לא ידעו מי אני, אבל פגשתי אותם ככה, כאילו, פנים אל פנים, מבט בעיניים, מאוד קרוב, וגיליתי אנשים.
וואו.
וזו חוויה מכוננת, וזה גם משהו שנותן המון תקווה, שאפשר לייצר את הקשר הזה, אז גם אפשר לעשות ממנו משהו.
מה את מרגישה שהיית צריכה בשביל זה, בשביל לגלות את הדבר הזה? מה את היית צריכה בשביל זה?
לב פתוח ומחשבה פתוחה.
זה ממש כמעט פרדוקס, להגיע למשימה ביטחונית עם לב פתוח.
ומחשבה פתוחה.
בוא נגיד שאחד הדברים היפים בתפקיד שהיה לי, הוא שכל אחד עושה אותו בדרכו. יש אנשים שעשו את זה אחרת ממני, שהגיעו עם אידיאולוגיה משמעותית וכלים מניפולטיביים. כל אחד מביא את מה שהוא. עכשיו, אני למדתי לעשות מניפולציות לאנשים לטובת העניין, אבל באופן עקרוני אני כאמור כפרייה פשוטה, אז אני מעדיפה להגיד מה אני חושבת בצורה הכי ישירה, שזה לא תמיד משרת אותי ואת המטרה, אבל כן. אבל יש דברים שלמען העניין למדתי לעשות. אבל אני באמת חושבת שמה שהייתי צריכה הוא להבין שלי יש דרך מסוימת להתנהל בעולם, שאני צריכה להשתמש בה במיטבה כדי לבצע את המשימה. אבל אני טובה הדברים שאני מבשלת היום. זה מתכונים שקיבלתי מהגרועים באויבינו.
וואו.
כי בסוף להחליף מתכונים אני יודעת, נכון? אז למה? למה לא? אפילו נתתי פעם שיעור הנקה בשלט רחוק. דברים מעניינים היו.
איך זה היה להיות אישה בארגון גברי, גברי, גברי?
בהתחלה זה היה מאוד קשה.
מאיזה בחינה?
בוא נגיד שאין ביטוי לשוביניזם ומיזנתרופיה שלא פגשתי. באמת אין. כמו שאמר לי אחד מחבריי, חבריי לקורס, ואני חגגנו לפני כמה ימים 30 שנה לקורס. אנחנו עדיין חברים, אנחנו נפגשים הרבה, זה מאוד מאוד נחמד. יש לנו גם קבוצת וואטסאפ פעילה. הם אומרים שהעובדה שיש בת בקבוצה, זה מה שגורם לדברים, אבל הם מדהימים. ואחד מהם אמר לי, כמה שנים ככה שכבר עבדנו, אמר לי, בשביל להיות בתפקיד שלך אישה, צריך מאוד מאוד לרצות. כי באמת היו המון המון מכשלות, מהרבה מאוד סוגים. ולחלקם פשוט הייתי עיוורת, כאילו בחרתי לא לראות אותם. וחלקם הייתי צריכה להיאבק בהם. אבל אני חייבת להגיד שהיו לי כמה וכמה מנהלים, שכולם מכירים, אוקיי, דוד מידן, יוסי כהן, שכאלה שאני לא יכולה להגיד עדיין איך קוראים להם, שנתנו לי הרבה מאוד צ'אנסים, ושהיו טובים אליי, ושעזרו לי ושלימדו אותי, אז בזכותם גם זה בהחלט קיים.
את יודעת, זה משהו שמאפיין אותך העניין הזה, של, שאת רוצה משהו, את משיגה אותו, ויהי מה. לא משנה מה, איך את תגיעי לזה, ואת מכירה טונות של אנשים, ואת תמיד מגיעה למה שאת רוצה. מאיפה זה בא, הדבר הזה, התכונה הזאת שלך? מאיפה היא מגיעה, לדעתך?
אני חושבת אחד, זה באמת החינוך הקלוקל, שאף פעם לא אמרו לי לא. אני באמת, אני לא כל כך יודעת שאומרים לי לא. שאומרים לי לא על משהו, זה נראה לי התחלה של מסע ומתן. לא נראה לי תשובה. זה לא תשובה ראויה כשאני רוצה משהו ולא נותנים לי. לא תמיד זה מצליח לי, אבל זה, מה נגיד, מגדיל את ההסתברות שיצליח לי.
מה שנקרא לא, זה לא תשובה.
כן, לא, זה לא תשובה. זה, כן. ושתיים, באמת מדובר שמשהו הוא חשוב. אז החינוך באמת מהארגון שבו עבדתי, היה שאין דבר כזה שבלתי אפשרי. יש, ניסינו בדרך אחת ונכשלנו, ניכנס מהחלון, ניכנס מהגג, נמצא דרך אחרת, כי אם משהו נורא נורא חשוב להשגה, אז מוצאים את הדרך לפצח אותו.
מה הערך הכי חשוב בעינייך?
אחד?
מצדי תביא גם שניים, אין שום בעיה.
אני חושבת שיושרה.
יכולתי להגיד במקומך.
אז מה השני שאני אגיד?
אני רק אומרת שאת... you're walking the talk, ובסדר, כן.
ואני חושבת שבאמת דבקות במשימה. אוקיי? דבקות במשימה. עכשיו, נגיד במיטיב, אז המון דברים שקורים במיטיב, קורים כי יש חזון למיטיב. החזון של מיטיב זה שם גאוני, גאוני לארגון הזה. החזון של מיטיב הוא להיטיב. ויש אוכלוסיות שמאוד נזקקות, ולא מיטיבים איתם. ואנחנו יכולים. אז ככה למשל עם המגזר הבדואי, אנחנו עובדים המון, באמת המון. כי זה מגזר שהוא מאוד נזקק, והכלים שלנו מאוד טובים להם. אז אנחנו עושות את זה, וזה מדהים.
את יודעת, בדיוק ראיינו פה את פרופסור אוריאל רייכמן לאחרונה, והיה לו בזמנו את תוכנית האלף, שהוא אמר, החזון שלו היה להגיע קודם כל לאלה שמאוד זקוקים ושלא מקבלים דבר, שם להתחיל, איתם להתחיל, ואז כבר שכל האחרים ילמדו ממה שקורה שם. וזה עובד. זה עובד, אנחנו יודעים את זה גם דרך מרווה קולינס, שאנחנו מלמדות עליה, מורה אגדית משיקגו, שלימדה ילדים שאמרו שהם unteachable, שאי אפשר ללמד אותם, והגיעו יום אחד לאוניברסיטה, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש משהו בדבר הזה בלהגיע דווקא למקומות האלה, ואנחנו אכן עושים את זה במרכז מיטיב.
משם גם הגיע הרצון שלך לעבוד עם נוער בסיכון? זה הדרייב?
אני קיבלתי חינוך סוציאליסטי, שזה אומר באמת, דבר ראשון, שוויון הזדמנויות. גם פמיניזם, אגב, בעיניי, מבוסס על שוויון הזדמנויות. וכשגרנו בקליפורניה, שזו הפעם הראשונה שהיה לי רגע זמן להביט סביב, אז גרנו בפלו אלטו, שבאמת מעתירה, ומעבר לכביש יש עיר שקוראים לה איסט פלו אלטו, שעכשיו קרה שם ג'נטריפיקציה בגלל המטה של פייסבוק שנמצא שם, אבל עיר של פשע והזנחה. והלכתי להתנדב שם בבית ספר, והתנדבתי שם 3 שנים בבית הספר הזה, כל הזמן שגרנו שם, והסתכלתי על הילדים האלה ועל מה שהם מקבלים וצריכים לקבל, ואמרתי, וואו, זה מה שצריך לקרות בישראל. בישראל צריך ללכת למי שהכי לא מקבל, ולתת לו את הכי הרבה שאפשר. אז זה מה שניסיתי לעשות, ואני חייבת להגיד, שבאתי לשם באמת כבר גם קשישה, וגם מלומדת, וגם עם ניסיון ניהולי, עשיר, המון המון דברים, והתאמתי בדיוק להיות מורה לנוער בסיכון. לא הייתי טובה מדי בכלום. לא הייתי overqualified, הייתי מה שהיה צריך. ובחלק מהמקרים גם הייתי לא מספיק טובה. והצוות החינוכי שהיה מסביבי הדהים אותי. אנשים ש... מקבלים שכר לא מכבד, והם עושים את העבודה הכי חשובה בצורה מדהימה.
הכי קשה.
ולכן, כשמריו ניסה להסביר לי למה אני צריכה לבוא למיטיב, למרות שרציתי לנהל בית ספר לנוער בסיכון, אז הוא איש מאוד מאוד חכם. אומר לי, האימפקט שלך על האנשים שזקוקים לחינוך יותר טוב, היא הרבה יותר גדול כמנכלית של מיטיב, מאשר כמנהלת של בית ספר אחד. צדק.
אז תגידי באמת, אולי ספרי על פרויקט או משהו שקורה במיטיב, או דברים שקורים במיטיב שאת מאוד גאה בהם, שאת מרגישה שזאת בדיוק העשייה שקיווית להיות חלק ממנה.
דבר ראשון, זה שקורים המון המון דברים במיטיב, אני ממש גאה בזה. כי זה אומר שאני לא מפריעה לאנשים להביא את עצמם ולעשות דברים שמעניינים אותם וחשובים להם. נגיד הפודקאסט הזה, נכון? מזמן רציתם אותו.
לדוגמה.
ואיזה דבר מדהים הוא. עכשיו אני אגלה פה ללא נעים. לא נעים, כמו שאומרים הבנים שלי, שזה מרחון כזה. אני לא מקשיבה לפודקאסטים, מלבד הפודקאסט הזה. כן, רק לזה אני מקשיבה. לכבוד
הוא לנו.
לא, לכבוד הוא לי. כי הוא פשוט נהדר. באמת הוא פשוט נהדר. אבל באמת, אנשים, יש להם המון רעיונות טובים והמון יכולות, והיכולת להביא אותם בתוך מיטיב, זה משהו שבעיניי הוא הכרחי וזה מדהים. יש לנו באמת עבודה עם כל מיני אוכלוסיות שהן לא פשוטות. יש לנו פרויקט בבני ברק. עכשיו, אני כאילו מתבדחת על עצמי שצניעות לא מאפיינת אותי בשום צורה, שזה אמת עצובה. אני, כשאני באה לבני ברק, מאוד קשה להבדיל ביני לבין האוכלוסייה המקומית. וזה פרויקט שהוא מאוד יקר לנו, כי זאת אוכלוסייה שמאוד קשה להכניס אליה דברים מבחוץ. והצוות המדהים שלנו, יש לנו שם את טלי, שהיא יודעת לדבר עם כל אדם, הצליח להכניס את החומרים האלה לעבודה שמיטיבה עם ילדות וילדים שזקוקים להם, עם צוותי חינוך שזקוקים להם, במקום שלא עבדנו בו קודם. האוכלוסייה הבדואית כבר אמרתי.
אני חושבת שצריך לציין על בני ברק, שבאמת עבדנו כמה שנים בלקחת את החומרים שלנו ולאבד אותם לאוכלוסייה הספציפית הזאת, יחד איתם. יחד איתם עשינו את העבודה הזאת, ולכן זה מתקבל, ולכן זה עובד שם כל כך טוב.
לגמרי יחד איתם. לגמרי יחד איתם. וגיליתי שם, אגב, הקאונטרפארט שלנו זה נשים חרדיות, הן מדהימות ברמות על. אני זוכרת שכשאני הייתי בהיריון ואחרי לידה, אסור היה לדבר איתי בכלל. הם ביד שמאל תינוקת, ביד ימין מלכות קבוצה, נפגשות בערבים, מפתחות חומרים, אינטליגנטיות, רהוטות, באמת מדהימות.
פמיניזם all the way. בהיבט הזה.
בהיבט הזה.
זה חשוב להגיד את זה, כי באמת הסטריאוטיפ מספר לנו משהו אחר על נשים בחברה החרדית, ופה יש איזה מקום שאפשר לראות איך החוזקות שלהם כן יכולות לבוא לידי ביטוי, ואיך אפשר גם וגם וגם, שזה אגב גם פמיניזם בעיניי במובנים מסוימים.
לגמרי.
ובעיקר אני חושבת על מה שאמרת קודם, שהיכולת להיפגש עם כל אדם ולמצוא בו אדם, וכמה זה חסר לנו בחברה שלנו היום, כמה צריך מזה עוד, כי זה באמת באמת בסוף מה שאנחנו זקוקים לו כדי להחלים ממה שקרה לנו וקורה לנו פה.
ולכן הפודקאסט הזה והמהות של הפודקאסט הזה, אני רוצה לשאול, שאלנו איך זה לעבוד בעולם גברי, איך זה לעבוד בעולם נשי?
אוי, זה נפלא.
ספרי. נאמר שאנחנו יושבות פה עם, גם עם כוס תה, אבל גם עם איזה כוס של, של מה זה?
סיידר, סיידר של המצסה.
סיידר של המצסה.
סיידר תפוחים חורפי. חורפי. ברשותכם, אנחנו אחרי סופה שגשום.
בדיוק, כן.
ויש לומר שהשעה היא 10:30 בבוקר, כן?
It's 5 o'clock somewhere.
נכון, זה נכון. אז ספרי.
על איך זה, אז באמת, האמת שהייתה לי גם חוויה כזאת אחת במשרד, שניהלתי מחלקה שהייתה ברובה נשים, והגברים שהיו שם מאוד נהנו מהסביבה הזאת. יש משהו בנשים מקצועיות שהוא מאוד רב כישורי. נשים לא מתביישות להביא את כל מה שהן לעבודה. וזה עושה עולם הרבה יותר מעניין והרבה יותר עמוק.
את מתכוונת בסביבת נשים, הן לא מתביישות להביא את כל מה שהן.
ואולי גם אפשר יותר. אולי גם אפשר יותר.
כדאי. כדאי גם בעוד
לא,
סביבות.
לא, כי באמת, אנחנו יודעות, ותוכנית הזאבות שלכן, היא בדיוק מביאה את הדבר הזה.
נכון.
שאיכות נשית בניהול היא איכות טובה יותר. כי היא יותר רב-ממדית, והיא מאפשרת פגיעות במקומות הנכונים, והיא מאפשרת הזדהות, והיא מאפשרת המון המון דברים, שניהול גברי לא מאפשר, הוא חוסם. יש דברים שאסור להגיד, יש דברים שאסור להראות.
וזה חשוב להגיד פה שגם גברים לגמרי לגמרי יכולים, וחלקם גם עושים את זה, מנהלים מנהיגים עם איכויות נשיות.
לחמתי.
זאת אומרת, זאת לא אמירה שהיא מגדרית פרופר כאן, אלא באמת להתחבר למקומות שאולי סטריאוטיפית פחות נחשבים מנהיגותיים, ובאמת בלהקת הזאבות בתוכנית שלנו זה בדיוק העיסוק. אבי וומבק בספר שלה כותבת על זה בהרחבה, וזה שווה מאוד להעמיק בזה.
אנחנו גם אומרים שארגונים שהם מגוונים יותר, הם מצליחים יותר.
נכון.
אנחנו רואים את זה מחקרית, ארגונים מגוונים יותר, גברים, נשים, אספנים, אפרו-אמריקאים, טרנסג'נדר, הכל מכל כל, הם מצליחים יותר מאשר ארגונים פחות מגוונים.
נכון, עכשיו זה גם הגיוני. כל אחד מביא את הצבע הייחודי שלו, וביחד נוצר שלם שהוא גדול מסך על הקו.
נכון, נוצר תבשיל ממש טעים. כן. עכשיו,
איך זה שלאישה שכמוך נולדו שלושה בנים. או במילים אחרות, איך זה להיות אימא של שלושה גברים?
אז אני אגיד שאיכשהו גברים, להתנהל איתם יותר קל. כי באמת, זה בדרך כלל, או שהם עייפים, או שהם רעבים. ובקיצור, אני לא אוסיף עוד, אבל איכשהו הממשק המשתמש הוא פחות מורכב. והתברכנו באמת, תפו-תפו, דפקתי פה על השולחן.
שמענו את זה וזה היה חשוב.
בשלושה בנים נהדרים, נהדרים. הם כל כך, הם חכמים, הם רגישים, הם טובי לב. הם באמת מדהימים, מדהימים.
כל מה שהיא אומרת נכון אובייקטיבי, רק שתדעו. חתיכים גם.
נכון. לגמרי. אז זה מאוד כיף. וגם אני שנים כאחת שלא אוהבת להשאיר דברים ליד המקרה. עוד חולשת אישיות גדולה שיש לי. אז אמרתי להם, תראו, אתם גברים, גברים באמת נוטים ללכת אחרי דברים שטחיים. אני אבחר לכם אם תתחתנו, יהיה בסדר. והם הבינו שיש גרעין, מה זה גרעין? לב של אמת בדבר שאני אומרת. ואז בינתיים שני בניי הגדולים הביאו הביתה חברות, כה מדהימות, שגם אני, אם הייתי עושה את מיטב מאמציי, לא הייתי מגיעה לרמה הזאת. אז יכול להיות, הרי פסיכולוגים אומרים שאנחנו מפנימים את הדמות, נכון? הפנימו לגמרי, מבצעים נפלא גם בזה, ועכשיו אני מחכה לנכדות.
אז יש על מי לסמוך.
לגמרי.
זאת אומרת, אין מקריות, הם יודעים לעשות את העבודה, כן. גם הם.
יודעים.
אז אגב נכדות, אוקיי, מה תקוותייך לעתיד?
אוקיי. יש מילה שלא אומרים כבר, ועכשיו התחילו להגיד.
מהי?
שלום.
וואו, מילה חשובה.
אז יובל נוח הררי, שאני לא תמיד מסכימה איתו, כתב מאמר דעה בארץ, בסוף השבוע האחרון, שיש מספיק משאבים בין הירדן לים בשביל כל מי שחי פה, ואפשר לייצר פה מדינה משגשגת, או שתי מדינות, סליחה, משגשגות זו לצד זו, ולייצר פה שלום אזורי. עכשיו אין ספק שיש גורמים מרושעים, עין עין איראן, שזה לגמרי לא באינטרס שלהם, ויעשו כל כדי לקלקל את זה. אבל אנחנו לא צריכים לתת להם לקלקל לנו. ואני כן חושבת שאני יכולתי לחיות באיזו מדינה שרציתי. אני רוצה רק פה. זה הבית שלי. ואני רוצה שהבית שלי יהיה הכי טוב שאפשר. ובית הכי טוב שאפשר, זה אומר שהוא חי בשלום. ואז
איך נראה השלום הזה?
איך נראה השלום? הוא נראה ש בואו לא נתמם. אנחנו מספיק חזקים כדי שהשלום לא יופר. תנאי הכרחי, איך לא מספיק. והוא נראה כך שבאמת אנחנו שמים את החשדנות בפרופורציה ומאפשרים לכל האנשים למצות את יכולותיהם ולעבוד להתפתחותם האישית, הקהילתית והלאומית.
עכשיו אני חייבת לשאול, אני אשמיע פה קול שצריך, אני בטוחה שמאזינים אומרים לעצמם עכשיו בלב, אוקיי.
אז הוא יעזור אותי.
היא חמודה. לא, באמת, אבל מה החשדנות? תראי מה קרה פה בשבעה באוקטובר. מה עושים עם הפונדמנטליזם הזה? מה עושים עם מי שבכלל לא מעניין אותו כלום מהעולם מושגים שלנו? מה עושים עם הגורמים? וזה לא רק איראן, יש גם אנשים שנמצאים כמה קילומטרים מפה, חמאס, שכבר שנתיים פלוס אנחנו במלחמה מולם, ויש לומר, עדיין לא ממש סיימנו אותה.
איתמר בעזה לא סיימנו.
מה שנקרא, לא צריך לספר לך.
וגם בתוכנו.
וגם בתוכנו.
שלא מעוניינים בדבר הזה שנקרא שלום.
אז יש לי שתי דוגמאות. אמנם מלפני 80 שנה. גרמניה ויפן. בעצם אחרי שהפסידו במלחמה, עברו תהליך חינוכי עמוק. שמקידוש המלחמה עבר לקידוש של דברים אחרים. והם הפכו, הם השקיעו את הכספים הלאומיים בתשתיות, תעשייתיות, טכנולוגיות וכן הלאה, והפכו להיות משגשגות כלכלית בצורה בלתי רגילה. אז היו שם משברים פה ושם, אבל עדיין, כשיש יכולת מאוד מאוד גדולה לייצר ולהתפתח, והאם היא מושקעת בדברים שהם לטובת ולא דברים שהם כלי מלחמה, אז אומות משגשגות, וזה התחיל מתוכנית מרשל אמריקאית לניהול מחדש של שני אזורי המלחמה האלה, שהאמריקאים החריבו אותם עד היסוד. מזכיר לנו איזה חבל ארץ לא רחוק מכאן. ואז בניית תשתית חינוכית שמאפשרת להסתכל על מה כל אחד עשה, ולהבין את הבעיה שבזה, ולהבין איך צריך להתנהל יותר טוב. עכשיו, אין 100%, תמיד יש קיצוניים, אבל הקיצוניים צריכים להיות בקיצון ולא בממשלה.
מההיכרות שלך, ארוכת השנים עם התרבות הזו, אני מדברת על, על, ה, על הקיצונים האיסלאמיסטים, כן? מי ש... זה אפשרי בעינייך?
א', כבר התוודעתי פה שאין דבר אפשרי שהוא אפשרי. כן. אבל מה שזה, אני אומרת, קיצוניים תמיד יהיו. כן. שאלה כמה מהם יהיו. ועזה, בעצם כל החינוך בעזה עשרות שנים, היה חינוך לשנאה ופונדמנטליזם.
כן.
ואם נייצר שם, לא לבדנו, חינוך מחדש, לא בצורה סינית, אלא בצורה של בניית מערכת חינוך שמעודדת ערכים אנושיים, אז אפשר יהיה לגדל שם דור חדש ואחר. זה לא קל, זה מאוד מסובך. גם אצלנו זה נחוץ.
כן.
גם אצלנו הפחד והשנאה עכשיו גוברים על כל דבר. אנשים שאני מכירה אותם הרבה מאוד שנים, בוודאי ילגעו למה שאמרתי פה עכשיו. אבל שאלתם על התקווה שלי.
כן,
נכון. זאת התקווה שלי.
נכון. למה הם ילגעו?
הם ילגעו כי הם לא רואים מבעד לפחד והשנאה. כי כדי פחות לסנוע וכדי פחות לפחוד, צריך ביטחון עצמי.
ולב פתוח.
ולב פתוח.
ומחשבה פתוחה.
גם.
תגידי, עידית, את באמת אפשר לומר שאת... you're here, there and everywhere. את בכל מקום, באמת, את בן אדם שנמצא בכל מקום. כשאת נפגשת רק איתך, מה את אוהבת לעשות? מה עושה לך טוב?
אחד הדברים שאיבדתי בשנתיים האחרונות, אני מאוד אוהבת לקרוא. בשנתיים האחרונות, קשה לי, אין לי סבלנות, ממש. אז אני, כשאני אחזור לעצמי, אז אני יכולה לקרוא במשך ימים שלמים, עם הפסקות לים מדי פעם. אני אוהבת, אמרתי, ים, אני אוהבת...
מה בים? מה את אוהבת בים?
אני אוהבת את האינסופיות.
את האופק.
כן. את האופק שמעבר לאופק, ואני אוהבת, אני אוהבת לחתור לבד, אני אוהבת לשחות לבד, כי זה באמת זמן עם עצמי, שבו אני חושבת מחשבות, ואני נושמת, ואני מדמיינת, ולאחרונה יש המון דגים, אז אני גיליתי שסווימינג וויז דה פישז, זה לא בהכרח דבר רע, זה נורא כיף.
לגמרי.
אז באמת גם האפשרות לפליאה והשתאות, כי בים יש המון המון דברים יפהפיים ומדהימים.
נכון. עכשיו זה התקופה של כל הדגים האלה שקופצים מעל המים.
כן, גם
שעפים כזה מעל המים, זה משהו לא נורמלי.
וגם שוחים ממש כאילו מתחת לפני הים, שצריך לשחות עם פה סגור, כי אחרת נכנס הדג. כן, גם ראיתי שירדה לי מאוד המוטיבציה לאכול דגים מאז שאני שוחה בחברתם. פיתחנו יחסים, הדגים ואני.
תראי, זה הרבים מופתעים מכך שאת צמחונית.
כן.
שזה באמת...
מתעמם מצפון.
מתעמם מצפון.
יש לי מצפון, בואו, זה כן.
לא, מצפון יש.
באמת, את צמחונית?
תראו מה זה.
טוב,
הנה,
אנחנו
בלייב.
צריכים לדבר על הנושא הזה.
אבל אני אוכלת ביצה או שתיים ביום בזכותך,
זה מצוין, זה מצוין, אבל גם דגים. את יודעת לזרום יותר עם המציאות. כמובן, הכל מגיע מבית מדרשי האישי, של אילנה רוגל, מגדלור, אבל חובה דגים בשביל לזרום עם המציאות, בטח במציאות שכזו.
כן. אולי אם זה דג זר שלא פגשתי.
יאללה. שלא היה לכם איזה מפגש קרוב, לא הסתכלת לו בעיניים, ראית את הבן אדם שבתוכו.
כן, בדיוק.
ואת הטוב שבו.
שהוא בא בצורת פילי עיניו, דג כאילו בצורתו השלמה, אני יכול לעולם.
לא, עם העין וזה.
כן, לא.
תגידי, עידית, גפילת פיש. איפה את רואה את עצמך בעוד עשור, בעוד שניים?
אז אני יודעת איפה, ויש אנשים שמפקפקים בזה, אז אני אאלץ לחכות ולראות. אז בעוד עשור או שניים, אני אעזור לטפל בנכדות. את כל ההפקרה האמאית שלי, שלא הייתי בבית בכלל, אני אחזיר לבנים שלי לטפל בנכדות שלי, בילדות שלהם. כן. ועם ילדים גם בסדר, כן, בואו, לא
אם זה יהיה נכדים,
אם
כן.
אם זה נכדים, כבר יש לי את המיומנות,
בדיוק.
זה בסדר.
ואני... לא תשליחי אותם ליאור.
לא, כן. לא. פשוט כי אין פה יאור גם. אחר אלכסנדר גם ישר יחרו בעצת השני. ואני אנגן מפסנתר.
אוקיי.
ואני אכתוב ספרים.
אתה יודע שיש פה פסנתר בחדר הזה.
רואה אותו, נכון.
וואו.
ניגנת פעם?
אמא שלי עשתה כמיטב יכולתה, למדתי, לא ניגנתי, למדתי לנגן על פסנתר, גיטרה, חליל, ולא צלח, לא צלח.
אז לא ניתן לך לנגן פה איזה משהו עכשיו לסיום.
לא, אני לא יודעת. כשאני אהיה גדולה, אני אגן.
כשתהיה גדולה.
אבל הבטחתי לאמא שלי והבטחות מקיימים, אז זה יקרה.
ומה תקוותייך לגבי מרכז מיטיב, בו אנחנו עובדות, אוהבות ו...
שבאמת נוכל להגיע לכמה שיותר אנשים בכמה שיותר דרכים. פגשתי באמת אישה מדהימה, מנהלת החינוך של שער הנגב, שהיא ירושלמית. אז בגלל חשיבות העניין, מראשון עד חמישי בשער הנגב, ובסוף שבוע היא בבית. מדהים, ויש שם כמה כאלה. יש גם שני מנהלי בתי ספר בנופי הבשור, שזה מה שהם עושים, שזה הציונות הטובה ביותר בעיניי. והיא אמרה, בעצם, הדבר הכי חשוב, יו, נקטע לי חוש המחרות המחשבה, כי היא אמרה הרבה דברים, ועכשיו אני לא יודעת מה מתייחס. אחד הדברים שדיברה עליהם, זה על הצורך של מורים, לקבל כלים של פסיכולוגים. כי בעצם מורים פוגשים כל הזמן תלמידים עם צרכים, ואף אחד לא לימד אותם לתת מענה לצרכים האלה. Mm-hmm. אמרה, בואו, כאילו, בואו נעשה משהו שמאפשר לעשות את הדבר הזה.
וזה מה שאנחנו עושים במרכז מיטיב.
זה מה שאנחנו עושים במרכז מיטיב, אני מאוד מקווה שגם נעשה את הדבר הזה. אבל היכולת הזאת להגיע לאנשים בכל מיני צורות, שאולי הם לא בדיוק מה שאנחנו עושות עכשיו, אלא ליד, אבל הוא באמת באזור שלנו, של המקומות שצומחים ומלבלבים. זה מה שאני מקווה בשביל מיטיב.
וזה מאוד דרוש עכשיו.
מאוד.
תמיד דרוש, אבל עכשיו אולי ביתר סט.
נכון. אם יש רגע אחד בעתיד של מדינת ישראל שהיית רוצה להיות עדה לו, מה הוא היה?
לעלות על האוטו בכפר החיים, ולנסוע דרך לבנון, סוריה וטורקיה לאירופה.
נשמע טוב.
איפה תסיימי? בפריז?
או בצפון איטליה או בפריז, נראה כאילו.
את אומרת, לא יהיה פיקי.
יהיה בסדר, יהיה בסדר. אבל המעבר הזה וכל המדינות, סבתא שלי הייתה עושה שופינג בביירות. למה לי לא מגיע?
לגמרי.
אז בבקשה.
כן, לגמרי. אבל איך אומרים, אל תגידו, יום יבוא.
הביאו את היום.
כן, ואת באמת משתדלת בכל כוחותייך להביא את היום, בכל הזירות, בכל הרבדים. אני חושבת שזה משהו שמחלחל גם למטה לארגון שלנו וגם מסביב.
אני רוצה להגיד שאני נמצאת פה 16 שנה במיטיב, ועברו כמה מנהלים גברים לפני שהגעת, וברגע שהגעת, נכנסנו לסיפור אחר לגמרי. סיפור באמת פתוח, ולב פתוח, ומחשבה פתוחה, ואפשר לומר, ואפשר להתייעץ, המון המון שפע. אני, כשאני רואה אותך, תמיד אני אומרת לך שאת שיא השפע בעיניי, וזה תענוג גדול שהגעת אלינו למיטיב. ותודה רבה שאת פה, ועושה כזאת עבודה חשובה, ושיהיו לנו עוד הרבה שנים מאושרות ביחד לכולנו.
לגמרי.
אמן.
רק אני אגיד, זה לא מחלחל למטה, זה מחלחל למעלה. אני בלמטה של מיטיב. ואני אומרת את זה, אמרתי.
לא חושבת שיש למטה למעלה, אני חושבת שכל אחד במיטיב עושה את תפקידו בצורה הטובה ביותר שהוא יכול לעשות אותה.
נכון, נכון, מסכימה.
זה הכל.
ואשרנו.
נכון.
כן?
נכון.
לגמרי. עידית, איזה כיף שבאת להיות איתנו.
נכון, איזה כיף שבאתי.
תודה רבה.
המון תודה.
תודה, נטלי סמסון.
תודה, עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.